אז אנחנו מתחילים דף קכ"א. ויהיו חיי שרה 100 שנה ו-20 שנה ו-7 שנים. עכשיו הזוהר דורש את הפסוק הזה. אז רבי יוסף פתח ואמר, ויסעו את יונה ויתלו אל הים, ויעמוד הים לזעפו. אחרי להסתכל, יש לדעת מה הייתה אמר, רשת ימה על ידי יונה, ולה הראשון פעלי הרע, אז תשבחו, יכל לעשות רעידת אדמה, קודם שיעלה יונה בנמל יפו, אלא יוניה היה עושה שם רעידת אדמה, עושה שם צונמי, עושה איזה דבר שהיה, כן, גורם ליונה לחזור בו מלברוח מהשם.
מה העניין?
מה?
מה העניין של חיי שרה פה עם עניין של
יונה? מה הקשר? תכף אנחנו נראה מה, יש אמור להיות קשר, למעשה, אני יכול להסביר, כן? אבל זה לא יהיה פר. אבל אחר כך אנחנו נראה את הקישור, בעזרת השם, ונראה שהתורה דיברה בדרך משל. גם כל העניין של יונה זה גם כן בדרך משל. עכשיו הזוהר מתחיל להסביר מה המשל שנמשל בכל ספר יונה. כי למעשה, אנחנו כבר ראינו בזוהר הקודם, אם כבר שאלת, אז אנחנו נעשה הקדמה כדי שיהיה קצת יותר ברור. אנחנו ראינו שיש שני בחינות בכל פרשת וירש לגבי מה נקרא צרה, מה נקרא אברהם. צרה היא תמיד הבחינה של הגוף, או בחינה של נפש, נפש בהמית. אברהם תמיד הוא הבחינה של הנשמה, או אם מדברים בגוף ונפש, אז הוא בחינת הנפש הרוחנית. כן? וכל פעם שהזוהר דורש את הבחינה של שרה, הוא בא ודורש את הבחינה או של הגוף, או של הבחינה של הנפש. אותו דבר לגבי יונה. כל המשל של יונה, כן? הוא מתאים לשני דברים שהם מקבילים למה שקרה עם יונה. אחד, זה עצם העובדה שהאדם בא, כן, דע מאין באת מטיפה סרוחה, דהיינו שהוא בעיבור בתוך המעי אמו, שתשעה ירחי לידה, כן, ואז ההולדה פה בעולם, ויש לו עוד מצב כזה שדומה מאוד לעיבור, שזה יום המיטה והקבורה, והשהות בקבר עד תחיית המתים, שזה דום ידי עיבור. זה כמו העיבור בבטן, אותו פעולה שנעשית בעיבור בבטן נעשה בעיבור של הבטן שהיא, כן, האדמה עצמה היא גם סוג של בחינה, אמנם זה ארץ, זה בחינה של ארץ צייה, שזה בחינת המלכות שהיא בשכינתה בגלותה, וזה בחינה של העיבור בתוך החושך. אבל גם תשאל את העובר, חוץ מזה שהגמרא אומרת שנר דולק לו על ראשו, אבל המקום שהוא גדל בו הוא די חשוך. אותו דבר עבר על יונה, אותה בחינה עבר גם על יונה. דהיינו, אותו הכניסה למעי הדגה ופרחה נשמתו, עבר, יונה עובר את אותם התהליכים שאדם עובר בקבורה והשהות של האדם בתוך הקבר, שהדגה מקיאה אותו, כן? יש במדרשים, מנדה אמר שהדג הזה היה זכר, מנדה אמר שהדג הזה היה נקבה, יש בזה הרבה, שקלה וטריה, מה באמת היה שם, אבל איך שלא יהיה, המשל בדברים האלה זה אותו דבר. וכיוון שאנחנו עסוקים בשרה, שזה התמונה של הגוף, אז מה שקורה עם הגוף זה אותו העניין שמה שקורה עם יונה, אז לכן הזוהר ממשיל את זה פה לאותה הבחינה. אז עכשיו הוא ממשיך, מה היא טעמה? רשת ימה עלה דיונה ולהרשת עלה הרעה, למה שהארץ לא תעשה? כן, כבא דעה ועזיל בגין דלה תשרה עלה שכינתה. אז הקדוש ברוך הוא מודד מידה כנגד מידה. כל המטרה שיונה היה בורח מהארץ, כן? אז הוא רוצה לברוח מהשכינה, שלא תשרה עליו השכינה. מה שיונה כיוון, המטרה שלו הייתה כוונה לשם שמיים. אבל זה כמו כל הבחינה של הרבה צדיקים, שהקדוש ברוך הוא אומר להם, בעדי כפשד הרחמנה על המליך. דיינו, למה להיכנס בחשבונות של בורא העולם? כן, כמו שהקדוש ברוך הוא הוכיח אחר כך ליונה ממעשה של אותו קיקיון. אבל קודם לכן, אנחנו רואים שהנביא רוצה לטובת עם ישראל, שזה לא יהיה כתרוג על עם ישראל. כי אם הוא הולך להוכיח עיר של גויים, כן, והם יחזרו בתשובה, אז יחזור הכתרוג, ידע שור קונהו וחמור בוז בעליו, עמי לא, כן, עמי לא ידע, ישראל לא התבונן. אז יונה פחד שיהיה כתרוג על עם ישראל, אם עכשיו הוא הולך להוכיח את הגויים ויחזרו בתשובה, וזה מה שקרה באמת. כן, אז זה מה שהוא פונה לשם יברך, אחרי שהם חזרו בתשובה, זה מה שלא רציתי. לא רציתי שיחזרו בתשובה, ועכשיו יגידו, יהיה כתרוג על עם ישראל. כן? אז הקדוש ברוך הוא עושה, נותן לו משל, כדי שיבין שההנהגה של השם יתברך היא הנהגה קצת שונה ממה שחושב בשר ודם, ואפילו שהוא בדרגה של נביא. אז המטרה של יונה היה לברוח מהשכינה. פשט, שכינה זה בחינה של נמוכה, התאה. כן? אבל יש לנו התאה, יש לנו העילאה. הוא רצה לברוח מעסק עם השכינה, מההתאה, והוא זכה לעסק עם בחינה של העילאה. והיינו זוכה לבחינה של העיבור במאי הדגה, שזה אותה בחינה של נשמה עושה העיבור במאי הבינה. כן, אז יוצא איפה שעכשיו הזוהר יסביר את זה. כן, אז ימה העילאה אמה יחיד בקד אבז אלא ודאי מילה באתרי הווה. כן, אז כל דבר הוא במקומו. אז יש פה נצורות שאומר, רצונו לומר, ים מורה על בחינת הדין, כן, שבמלכות, ומבחינת הדין הזה היה בורח, עד כאן בחינת דין זה בעצמו פגעה בו, כן, זה מאמר מאיר. בסדר, אז זה פירוש אחד. דיינו, שהים עצמו הוא בחינת המלכות של השכינה. זה מה בהבנה זה, אם אתם מחלק את השכינה, שזה בחינת המלכות לעשר ספירות, אז היא, הבחינה התחתונה שלה זה המלכות. אז מלכות במלכות, כן, שאם אנחנו ניקח דוגמה בספירת העומר, בשבוע האחרון, ביום האחרון, אנחנו נעבוד על הבחינה הזאת שהיא תקרא בחינת מלכות במלכות. כן? אז זה כביכול השלמות. אבל, כן, במקום הזה, כמה שזה סיום, כן, אז כל קצה הוא דין. כל דבר שהוא, כן, כל דבר שהוא בסוף, אז הוא דין. כן, שממשילים את זה, העניין של בסתר המדרגה. כן, בכל סוף של דבר, אז יש את הסתר של הדבר, ששם זה בחינה מאוד מסוכנת, בחינה של מידת הדין. זה גם כשיורדים מדרגות, אבל גם כשעולים מדרגות. אדם חושב שהוא עולה הוא בטוח, אבל תמיד המעידה הזה בקצה של המדרגה, נתקל שמה. אותו דבר, כשאדם רוצה לעלות מדרגה, ידע שהוא נכנס לניסיון. יש ניסיון שהוא צריך לעמוד בו, ברוך הבא. ואם הוא יעמוד בניסיון, אז הוא באמת יכול לעלות את המדרגה. אבל אם הוא לא יעמוד בניסיון, אז חס ושלום, הבחינה תהיה לא של עלייה, אלא חס ושלום של נפילה. אז זה הבחינה של סתר המדרגה. אז לכן תמיד המלכות של אותה בחינה היא דין. אז יוצא לפי הנצורות, שזה אמר מאיר, שאומר שלא רק שהשכינה לא נפגשה איתו, אלא אפילו המדרגה שהיא המלכות שבשכינה, שזה בחינת הדין הכי קשה, איתו היה לו עסק. דיינו שזה דין קשה מאוד.
הרב, איך אדם יודע שהוא רוצה לעלות, שזה באמת ניסיון
שהוא מתעקש לעבוד בה, הוא יתעלה, או אחד בשלום שלא רוצים? אתה שואל שאלה טובה מאוד. אני רק אסביר את השאלה. אתה שואל, אדם מרגיש איזה, כן, שהוא מנסה לעשות דבר שבקדושה ומרגיש שזה מניעה. ואז יש לו שני אפשרויות. או שבאמת הוא צריך לעלות בדרגה רוחנית ופשוט רוצים לבדוק אם הוא ראוי אליה, או שבאמת אומרים לו תמתין, אתה לא ראוי לאותה המדרגה ותחכם. הפשט הוא, תראה מה שחזל אומרים, בדרך שאדם רוצה ללך מוליכים אותו, אבל להתאר מסיים בידו. אם אדם באמת עובד את השם באמת, שזה קשה, זה אחד העבודות הכי קשות שיכול להיות להיות בחיים, זה לעבוד את השם באמת. כן, ולפעמים אדם מבקש ברכה. כן, והיה איזה חכם אחד שככה היה תמיד מברך, זכר צדיק לברכה. הרב ייתן לנו ברכה, שתזכה לעבוד השם באמת. זה היה, אז אומר לו הרב, צריך פרנסה, צריך ילדים חולים, אישה ככה, זה, אומר לו טיפש. אם תזכה לעבוד השם באמת, לא יהיה לך שום בעיה בחיים. כלום, לא יהיה לך בעיות בחיים. אז לזכות לעבוד השם באמת זה אחד העבודות הכי הכי קשות שיכולות להיות בעולם. אז מה? לעבוד השם באמת בלי שום נגיעות. בלי שום נגיעות. כל הלומד על מנת לקיים, אז כן? מזכים אותו ללמוד, ללמד, לשמור ולעשות ולקיים. הכל מלמדים אותו. אבל אם הוא למד על מנת שיש לו איזה אחד מהנגיעות, אז לפי העניין, הכל לפי העניין. אז עכשיו נחזור לענייננו. אז אם אדם באמת בא להתאר, כן? והוא רואה שיש ניסיון, אז הוא צריך לדעת שזה ניסיון שהוא צריך לעמוד בו על מנת שהיא באמת לזכות להגיע לדרגה. הרבה פעמים שנבין שניסיונות הם לא בשביל להכשיל אותו, הם הרבה פעמים בשביל להכשיר אותו לזכות למדרגה שהוא רוצה להגיע אליה. דהיינו צריך להכשיר אותו. כן? אתה רוצה לזכות למדרגה? זה גם בעולם הזה, זה אותו דבר גם בעולם הבא. הרי מה העניין של נשמה שכל שנה דנים אותה? הרב אמר את זה גם כמה פעמים. כל שנה נשמה נידונת מחדש ורוצה לעלות מדרגות. הרבה פעמים היא מגיעה למדרגות שאם היא תצטרך לעלות לשמה, תצטרך לרדת שוב לעולם כדי להזדקך בעוד זיכוך, כדי שהיא תוכל לזכות להגיע למדרגה, למדרגה יותר עליונה ממה שהיא עכשיו נמצאת. לפעמים מוכנים לוותר על מקום עליון, כן? ולרדת למקום השפל, שלהבין לרדת לעולם הזה זה לא איזה פרס בשביל הנשמות. זה כמו להיות במאי הדגה אצל יונה, לא פחות מזה. לפעמים אפילו יותר גרוע. רק כשהיא נמצאת פה, זה המציאות, היא רגילה, נוח לה, טוב לה. הראיה, שאם נראה איפה התינוק גדל באיזה רפש וטיט של ה... כן? בתוך הרחם, שבתוכו יש את השיליה, והשיליה זה דבר מאוס. כן, ושם גודל התינוק, וזה המקום הכי, הכי רגוע לו והכי נוח לו. וכשאתה מוציא אותו משם, מה הוא עושה?
מתחיל לבכות.
מה אתה בוכה? לא טוב לו. מה קרה? אני רגיל למקום שהייתי שם. ושם הוא רגיל. מה תגיד לו? תגיד לו שלא. וזה בדיוק העניין של תאוות העולם הזה. אדם נמצא בתאוות העולם הזה, הוא נמצא בבוץ הכי גדול. חוץ מכבודכם, זה לא רק בוץ, זה ביוב. אבל תשאל אותו איפה הוא נמצא, הוא שוחה בתוך בריחה של שחי ומאוס, והוא שוקולד מתוק מדבש. איך אתה רואה בן אדם עכשיו שוחה בתוך איזה בריחה של ביור ומורח על עצמו ונהנה, אומר איזה שוקולד טעי, משהו מיוחד. צריך להיות אדם משוגע. זה הבחינה. כן, לנושא הזה פעם שמעת אותו מהחכם אחד. מה? הוא לא יודע, אבל אתה מבין שלהתרגל למציאות, לצאת ממנה זה מאוד מאוד קשה. זה אחד הדברים הכי קשים בעולם. העם לא יודע הרבה דברים. תאמין לי שהיום מי שרוצה לדעת, בלחיצת כפתור, והיום זה כבר לא בלחיצת כפתור, זה בעברת אצבע לכאן או לכאן, יכול לדעת הכל. ויכול להיות יותר חכם מהחכם. אם החכם ייתן לו תשובה, מחילה, שנייה, אחרי שאני אלכה, אני אשמע אותך. אחרי שהוא יענה לו תשובה, החכם, כן, שהוא למד בפרשת מסכן, בית יוסף, שולחן ערוך, כף החיים, אמר לו ככה כתוב. הוא יביא לו תשובות מהמשנה ברורה, יביא לו תשובות מפסקי הלכה, יביא לו תשובות מכל הפוסקים האחרונים, מהמעריב, ובלחיצה כפתור אחד, ויגיד לו, אתה רואה, אתה חכם, אתה לא יודע כלום. הוא יתאמץ, לך תדע כמה פעמים למדת בית יוסף, כמה פעמים למד השולחן ערוך, כמה פעמים למד, והוא בלחיצת כפתור אחד אומר לסניחה, אתה לא יודע כלום, כי זה אומר ככה, וזה אומר, הוא לא הספיק לפתוח את כל הספרים, כי הוא עסוק.
אבל אם יש הפסקת חשמל, אז הוא זוכר וזה לא זוכר.
כן, בסדר. אז לא דיברנו כשיש הפסקות חשמל, כי היום יש גם...
בטריות.
מה עכשיו, עכשיו, מה אומר?
רב שכונה, מונה השכונה.
רב שכונה?
מונה השכונה.
בדרך כלל רב שכונה הוא מונה על הפוליטיקה
בשכונה.
לא הבנתי.
עולם לא בא לאף בית.
נכון, נו, כי זה לא כל כך מעניין אותו.
למה? זה התפקיד שלו.
לא, מה פתאום? התפקיד שלו זה לקרות רב השכונה ולקבל מזכורת.
אתה
אומר שאלה, נכון. בדרך כלל זה הולך
ככה. רבי חיים
פלאצ'י טוב, כשרבי חיים פלאצ'י היה, היה בסדר. אבל גם בדורה היו בעיות, שלא תחשוב שבדורה הכל היה. טוב. עוד הפעם, בואו לא נדון לא את הרבנים, בואו נדון את עצמנו. וננסה להיות...
לא צריך להיות בקרטון.
מה?
לא צריך להיות בקרטון.
טוב, עכשיו אתה רוצה להתווכח עם המציאות? להתווכח. בוא נראה מי ינצח. או אתה או המציאות.
לא מתאים,
שיבוא לי דרכי. אתה, כבודו מדבר דברים אמיתיים, אבל לא מציאותיים. בסדר, מי אמר שלא? אין פה מחלוקת.
הציבור מוריד את הראש שלו כלפי הרב? יש מטבע לשני הצדדים.
טוב, אנחנו עכשיו לא בביקוח.
הציבור מוריד.
אנחנו באמצע השיעור, אבל בוא תן.
מוריד מהגאווה שלו כלפי הרב, שהרב יתעלה.
אנחנו חוזרים.
אז זה אותו דבר.
אנחנו עושים את זה. אז אנחנו רק לא סיימנו את התשובה. אז בדרך כלל, אם באמת אדם רוצה לעבוד את השם באמת, ורוצה לעלות, אז הוא ידע שהניסיון הזה, זה ניסיון דווקא מצד הקדושה שרוצה לעלות אותו במדרגה. ויש בדברי החז"ל פעמים שאדם באמת רוצה לדעת האם מה שהוא חושב שזה נכון או לא נכון, שיתבודד עם עצמו, כן, לא חייב להתבודד ביער, כן? רמב״ם ועוד הרבה כתבו שאחד העבודות הגדולות זה להתבודד עם קונו, כן? אז לא נחשב שזה המצאה של איזה אחד החסידויות, זה המצאה של הראשונים, ועניין של להתבודד עם השם, כן, ולהיות איתו בשיח. אז שאדם יתבודד עם עצמו, כן, דוגמה שיש לו איזו החלטה לדעת האם זה כן לעשות או לא לעשות, וישקול את כל הצדדים למה כן לעשות, ישקול את כל הצדדים למה לא לעשות, כן, ואחר כך יחזור בתשובה שלמה ויבקש מהשם יתברך שיורה לו את הדרך. והמחשבה הראשונה שתעלה לו, כן, אחרי שאדם באמת חזר בתשובה, זה רצון השם. ראיתי איזה פעם כתוב, אני לא זוכר איפה, אבל זה רצון השם. דהיינו שכשאדם עושה חשבון נפש אמיתי, אז מהשמיים מדריכים אותו ללכת בדרך האמת. וזה הבחינה של הבעל להתאר מסעין אותו. השמיים מראים. אז האדם יכול לדעת. באמת, אם אדם רוצה לדעת, הוא יכול לדעת. יש ניסיונות בהם. אז עכשיו גם כן ליונה, קורה פחות או יותר, כן, תנא, ים דומה לרקיע והרקיע לכיסא הכבוד. אז עכשיו, עד כאן, לפי הניצוצי ההוראה, זה היה פרינת המלכות שבמלכות. עכשיו עוברים לדרשה של שנינו במשנה, כן, שגם בזוהר מחולק כמין משניות, שים דומה לרקיע ורקיע לכיסא וכיסא לכבוד הכבוד, זה גם משנה, או כן, אם זה תנא, אז זה גם משנה בגמרא. איך אומרים, זה תנן או ברייתא או גמרא. אז כלל פשוט שכולם יודעים אותו, רק נחזור עליו כדי שיהיה לנו קל לזכור. ברגע שיש שני נונים, תנינה, תנן, כן, תניתוה, כל הדברים האלה, זה יהיה שני נונים, זה יהיה משנה. אם יהיה נון אחד, תניה, כן, תנו, כל הדברים האלה, נון אחד, זה או ברייתא או תוספתא. אז ברגע שכתוב תנא ושני נונים, אז אנחנו יודעים שזה בחינה של משנה. אז שנינו במשנה, מה שנינו במשנה? שים דומה לרקיע, הרקיע לכיסא הכבוד, כן? אז עכשיו, כשמדברים על כיסא הכבוד ועל ים, אז הבינה היא בחינה של ים. הרקיע, כן, הוא הממצע בין הבינה לבין השכינה התחתונה, שזה בחינה של קודשה בריחו, או זה לפי דברי הקבלה. אבל כיסא הכבוד, אין מחלוקת שזה בחינה של הבינה. והים הוא רמז לבינה. וגין כך, ימה אחיד בי ונטלה. וגין דאבה עריק, כיוון שהיה בורח מקמי ימה הרק, ומקמי ימה בשרה, כן, יראה בדוחתה. אז הוא ברח מהשכינה, יש לנו, אמר שהזוהר שם מגרה שכינה שזה ימה עילאה, שזה בחינה של הבינה. כשדי ימה, כן, ידי בדוחתה. אז השכינה כיוונה שיונה דווקא ייכנס לים, כי זה המקום של השכינה, שם יש לה את הכוח לפעול, כדי שהוא ייכנס לשם, ואז אפשר לפעול איתו את מה שצריך לפעול. ותשרי ידה בדוחתה, ויסו את יונה ויתלו אל הים. אז עכשיו, זה המידה כנגד מידה. אתה רצית לברוח מהים, לא רק שאתה תיכנס לספינה בתוך הים, אלא לתוך הים בעצמו. ויתלו על, ולפנה, הכדבה נטללה, כן? ותו ירחוי בימה. כשהטילו אל הים, כנראה שמפה מהזוהר, שלא זרקו אותו ממש זריקה של ממש, אלא הורידו אותו בנחת, וגם לא בדרך של העליונים למטה, תחתונים למעלה, דיינו קפיצת ראש, אלא הרגליים ירדו ראשונים אל הים. תו ירחה בימה, הבא ימה שכין וזקיף לה, והתרעש ימה כל מה דתו אליה, כך ישתכח ימה, עד יהוא אמר סעוני ואטילוני אל הים. אז הים היה רועש וגועש. אז מיד כשנכנסו הרגליים של יונה, הם ראו כבר סימן. כן, כנראה הם היו עושים ניסיון, שמים את הרגליים שלו בתוך הים, הים שקט. מעלים אותו, הים מתחיל לרעוש. מורידים אותו, הים רועה, הים שקט. אז שהם הבינו שזה מה שצריך לעשות. אם אתה רואה עוד פינה של הדעת מה רצון השם, רואה שהוא רוצה ללכת בדרך אחת, רואה שהוא לא הולך, אז יבין שאולי, אבל אם באמת רוצים לדעת, אז השם מראה. וישתכח ימה עד יהוא אמר, סעוני ואטלוני לים. הוא אמר, תעזבו, תורידו, שחררו. מיד ויסעו את יונה ויתלו אל הים, יוון דיתרמה בים, פרחה מן הנשמתי. אז מה קרה? אז פרחה ממנו הנשמה. אז זה קרה לאותו העניין, כן? וסרקה עד כוסייה דמלכה. אז הגיע עד כיסא הכבוד, שזה למעשה גם פנינה של הבינה. והיא דנת קמה. אז קרה לנשמה מה שקורה לנשמה כשהיא יוצאת מהגוף, שהיא הולכת לתת דין למעלה לפני מלך רם וניסה, שזה בחינה של כיסא הכבוד, כן, שידוע שהנשמות הן כמו שהגוף נכנס לעיבור במלכות התחתונה שזה הארץ, הנשמה עולה לבחינה של העיבור במי הבינה, והיא גם כן צריכה לעבור את אותו תהליך. וסלקה עד קורס היה דמלכה בידנת קמי ועדרת לנשמתי. עכשיו חזרה אליו הנשמה, זו בחינה ממש של תחיית המתים. ועל בפומה דהו נונה, כן, אז יוצא אפוא שהנשמה נתלה לא בתוך מי הדגה, אלא בזמן שהטילו אל הים. וזה היה הבחינה של הדין. וכשנכנס למי הדגה, כן, זה כבר חיות. אז זה מה שקורה לאותה עובר 40 יום אחרי יצירת הוולד. כן? אז כבר רבריו שלמים, כן? וכמו שהגמרא מתארת, שאיך נהיה כמו פנקס בתוך מעי אמו, כן? שראשיו בין רגליו והזרועותיו בין הרחובותיו, ונר דולק לו על ראשו. אז הוא מקבל בחינה של חיות מסוימת בתוך המעי של אמו, כן? ויש מלאך שיושב ומלמד אותו את כל התורה. אז יש חיות לעובר. יש חיות לעובר. ומדי עכשיו...
מה נוצר קודם?
מה?
מה נוצר קודם העובר? על הלב?
אתה שואל מה נוצר קודם? כן. אז הרב אמר כמה פעמים שבאמת היום לפי שרואים כנראה במכשירים משוכללים, שבאמת הלב נוצר אפילו קודם הארבעים יום. זאת אומרת, הדפיקות של הלב מתחילות גם קודם. רק שהוא נגמר באיבריו שהם גמורים, זה 40 יום בצירת הבלד. אז הגמרא מתחילה לדבר מעט. אז כבר יש היכר של עובר, מאז יש כבר התחלה של חיות ממשית. אבל החיות מתחילה גם קודם לכן. זאת אומרת, כנראה שזה מאותו רגע. רק הטיפה הזאת היא צריכה לסריח, ואז היא צריכה להתחיל לשכפל את עצמה, ולהכפיל את עצמה. וזה מה שקורה עם זרע ששמים אותו באדמה, זה מה שקורה עם הגוף ששמים אותו באדמה. הוא קודם כל מסריח, כנראה שקורה לו איזה סוג של התפשטות החומר, מה שנקרא ריקרון מסוים, ומאותו הנקודה שיש בתחיות מתחילה הצמיחה החדשה. זה אף לבפל. ועלת בפמה דאו נונה, ומית נונה לבטר להתקיים אהו נונה, הוא כמו ה... כן? אז מה קרה לדג הזה? ברגע שהוא סיים את תפקידו, אז הוא מת ו... פלט אותו אל מחוץ הים ליבשה, דהיינו שנעשה בו כל הדין שהשכינה... מה?
היה דג ולדגה.
כן, אז אמרנו. היה נקבה והיה זכר, ושומרים שעברו אחד מהשני, ושומרים שהנקבה היה דין יותר קשה מהזכר.
הדג הוא גם קם לתחייה אחרי זה?
מה?
הדג הוא גם קם לתחייה?
זה נחכה לתחיית
המתים. לא, לבטר התקיים ההוא נונה. מה הכוונה?
לא הבנתי.
כתוב, לבטר התקיים ההוא נונה.
כן, אז זהו. כנראה שזה עוד הפעם חזר, או שהתקיים, צריך לראות במפרשים מה שאומרים בזה. בכבוד. עכשיו, מה
חזה?
אני לא זוכר. יש בזה פשט.
כשאתה
דבר נעשה, תקבע, עשה,
כל ידע ולביה, נשמתי נחת מהן, נדנה כמדת דינה במכה. אי זכה להתקיימה, אי להתארת דהי אנוח. דינה הוא בטרם גבלים. דהי לא דיינים בעד הבנש, הדבישים דהיו עתיד, דזמין לרבד. תפתים כשמה אלוקים, באשר הוא שם. ולא תמה לדני להתארת תבין, לעביד לחוץ. אלא לא תבא לעדינון תבין, להשתה. תמה להתמר, תמה להתמר. ודני לעד דחיין, דהיו זמין למבר, ובגינה ושתזיב. אגב, דהיו השתה חייבה, חייבה. דהיו קושב ברוכו אבי כיפול מכל דגן. בכל רוכוי דהיו אבי דרשבה בכולה. ודעים לברנש עד בשין, דהיו זמין למבר. בגין כך ידדה, ברנש תמי קושב ברוכו. ככה זה.
כן, תמשיך.
כיוון להטיל עולה לירם בימה התפיל ויעמוד הים מזרחו. הים היא לאה. מה ויעמוד? וקעים וקיימה כדכה יאות ועמידה. בעמידה היו קד רוגרה שחיף ושעתה בדינה שרה באלמה. או בדינה היו כתתה במחברה וקשיה להולדה. וקד הולידה שחיף ומצר. אכן למה קד דינה שרה באלמה לא שפות, ולענה, עד התעבי דינה וחייביה. כדן הוא נאיך הגילה לבוקן בברכה שלים, ולמקם בקיימי. עלה עוקים ובעבוד רשעים בינה. בואו קימנה, בעבוד השם בינה, בעבוד השם בינה, תקיטי וחפות, חפות, מות רשע, ועדת נאיך גם קודש ברפו, קד דבי דינה ושעיה, אלא כאן קודם משתדים פשטם, כאן לבטא משתדים פשטם.
כן. אז בואו נראה מה אומר. תח הזה. אז יש עוד דוגמה, חוץ ממה שהבאנו, העניין של עיבור, והעניין של הקבורה, והעניין של מעי הדגה, יש עוד עניין שמקביל לזה, זה הפנינה של השינה בלילה. כן, לא סתם הגמרא אומרת ששינה אחד מ-60 במיטה, כי מה שקורה עם האדם, גם מבחינת הרוחניות, כן, בזמן שהוא ישן בלילה, זמן זה בחצי הראשון של הלילה, שהיום רוב העולם לא ישן באותו לילה, אבל איך זה מתבצע בשמיים, זה צריך להבין. והבחינה הזאת היא דומה. אז בוא נראה. תחזה, שעתה דברנס סליק בארסה, כל הלילה. אז כל אל היה ואל היה נשמתי נפקת מיני, והתדנת קמה בדינה דמלכה. אז בכל לילה קורה לאדם מה שקרה עם יונה, מה שקורה עם האדם בטבר, כן? והבחינה הזאת היא קורית לאדם בכל לילה. אז לכן המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית, שיבין שנכון שכל העולם מתקיים מחדש, והכי קל זה כתוב שבשמע ישראל באחד אדם צריך להמליך את הקדוש ברוך הוא, למה זה אחד? על ארבע רוחות השמיים, מעלה ומטה, כן? אז ארבע רוחות השמיים מעלה ומטה זה ממליך את הקדוש ברוך הוא. הרבה אנשים יכולים להמליך את הקדוש ברוך הוא על כל העולם חוץ מעל עצמם, זהו שוכח. תמלוך השם, תמלוך על השמיים, על הארץ, מעלה, מטה, הוא מכוון את כל הכוונות. אבל להמליך את הקדוש ברוך הוא על עצמו, זה שוכחים הרבה פעמים בעוונותי הרבים. פתאום אדם שם לב, צריכיתי להמליך את הקדוש ברוך הוא בעולם, אבל מה אם להמליך את הקדוש ברוך הוא על עצמי? אני מקיים את זה או לא מקיים את זה? אם הוא קצת חושב משהו, מה הוא שם לב שבאמת הוא יודע להמליך טוב מאוד את הקדוש ברוך הוא על כל העולם, אבל מה לעשות? שעל עצמו הוא שכח להמליך את הקדוש ברוך הוא. אז צריך לשים לב לזה מאוד. אז עכשיו אותו דבר לגבי העניין של המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. להבין שהקדוש ברוך הוא מחדש את כל הבריאה כולה. ומה עם עצמך? מה עם עצמך? איך קמת בבוקר, איך אמרת שמודה אני לפניך מלך חי וקיים שעזרת בי נשמתי וחמלה? רבה אמונתך. אז יש חדש תחת השמיים או אין חדש תחת השמיים? יש חדש תחת השמיים או אין חדש תחת השמיים? אז ישראל אומר שאין. למה אתה אומר שאין? כי כתוב אין חדש
תחת השמש.
תחת השמש. אבל יש גם פסוק אחר שאבא שלו גם אמר, חדשים לבקרים
באה אמונתך.
אז יש חדש
מעל השמש.
מה אנחנו אומרים? לא, אבל צריך להיות מעל השמש. אם זה בחינת מודה אני לפניך מלך חי וקיים שעזרת בנשמתי בחמלה, כן, היה פה חמלה גדולה שדן אותו בקו זכות והזיר לו את נשמתו בבוקר, זה בזכות רבה אמונתך. זכות שאדם קצת עבד על האמונה, כן? זה הדבר היחיד שהזיר את נשמתו. אבל אם זה לא מבחינת רבה אמונתך, אז אין חדש תחת השמש. אז מעירים אותו בבוקר ומזמינים אמבולנס פרטי.
שם
ירד.
מה? איך מסתדר? בסדר, זה יכול להיות שבזכות זה נמחלו. בסדר, אי אפשר לדעת. תגיד איך הקדוש ברוך הוא מחיה את כל הרשעים. חסר כמה גויים שהוא מחיה אותם. מה? אז הכל מסודר. אבל זה שקיבל עליו את אותו התברך באמת, הוא זה שזוכה לקיים את העולם. זה גם אנחנו צריכים להבין. שני
פרבות.
כן, כן, בסדר, מסביר, אבל יש להם, הם נידונים על שם העתיד. הם נידונים על שם העתיד. דיינו... מה? כן, ודאי, זה לא סוג של נשמה, אבל חיות עדיין ניתנת להם. האמת שזה, אם לרגעים תבחנני, פה זה במדרגה כללית של יום שלם, של כת שעות, 24 שעות, שזה בחינה של השינה, זה בחינת העיבור וכו'. אבל צריך להבין שזה אפילו לרגעים תבחנני, כמו שאיוב אומר. כן, ואפילו עד בוראי רוקי. איוב אומר, עד איפה אדם נידון? כן, צריך להבין, אולי מזה נתחזק. אדם שרוצה לדעת עד איפה עומק הדין של הקדוש ברוך הוא. אז איוב אומר, עד בוראי רוקי, כן, לרגעים תבחנני ועד בוראי רוקי. מה הכוונה? כמה זמן לוקח? רגעים זה אפילו יכול להיות שנייה, אבל לבלוע ארוך זה אפילו פחות משנייה. כמה זמן אדם בולע ארוך? זה עניין של, אני אומר, שליש שנייה אולי, חצי שנייה. אם אדם ישאל על מה דנים אותו, על מה דנים אותו בעולם האמת, עד אולי רוקי דיימו על הרגע כזה קאט של בליעת רוק, כן? אפילו על רגעים כאלה יעשו עם אדם כארון בעולם האמת. זה מפחיד, מפחיד לחשוב על הרעיון. אז זה לא רק לרגעים תבחנני, זה אפילו עד בולעי רוקי. עד זמן כזה קטן של בליעת הרוק, שאפילו על זה אדם יצטרך לתת דין לחשבון. היום ונורא. אז עומק הדין הוא דבר שלא לא, לא, לא דבר פשוט. צריך להבין עד כמה, הדין הוא קשה. על כל רגע, רגע, ואפילו עד זמן כזה קצר שאדם אפילו לא שם לב אליו בחיות חיותו, כי אדם כל כמה רגעים פולה ארוך, באופן שהוא אפילו לא משגיח אליו, לא שם לב אליו. זה דבר שאם אדם לא מתבונן, הוא לא שם לב שהוא עושה את זה. רק אחרי שהוא צריך להתבונן בזה, אז הוא מרגיש שזה קורה. כן, אותו דבר לגבי מצמוץ בעיניים, או כל הדברים שהם רגילים. אז בוא נראה מה הוא אומר. כן. זמנו, חצי הראשון, הכוונה תחילת הלילה זה החצי הראשון של הלילה. כל זמן החצי הראשון של הלילה, אז עדיין אדם נשמה לא מסתלקת, והסיבה היא כזאת, כן, שנכון שזה יש סתירה בדברים. מה זה סתירה? צריך לדעת איך ליישב את זה. מצד אחד כתוב שיתפלל מיד בתחילת הלילה וישלך לישון מיד בתחילת הלילה. מצד שני, בדברי רבנו אריזל, משמע שקודם 3 שעות מהלילה לא ילך לישון, ורק אז מצא ממילא יוצא שאדם כמעט ולא ישן. אז מתרצים שהכוונה 3 שעות זה מקצת שעה ראשונה, כל השעה האמצעית, ועוד מקצת שעה האחרונה זה יהיה 3 שעות. אפשר לעשות דברים כאלה, דקה מפה ודקה מפה, ועוד 60 דקות באמצע. זה בסך הכל יצא 3 שעות, 2 חסרות ואחת שלמה. וממילא, כן, חסידים ראשונים שוהים שעה לפני, שעה אחרי, אז היו עושים את זה לא רק בתפילת שחרית, אלא בכל תפילה. וגם היו שוהים שעה אחת, כן, אחרי ערבית. וממילא הזמן של השינה הוא היה אחרי, אז זה הזמן שנקרא תחילת הלילה. כן, שאדם צריך כביכול...
השאלה
זה הזמן, הוא ממלא, זה הזמן. הזמן הנכון לישון זה בתחילת הלילה. בתחילת הלילה אנחנו נסדור לפני 3 שעות. שזה הזמן שאדם רגיל לישון. אז מה שכתוב שם, שנשמתו יוצאת בתחילת הלילה, דהיינו על אדם נורמלי שהולך לישון בזמן. איך קורה היום? אני לא יודע. אפשר להירדם רגע אחד בשיעור, אז הנשמה
תעזור. לא למדנו איזה מקום שהנשמה בחצות עולה לשנייה אחת וחוזרת?
לא, בחצות היא כבר חוזרת וממתינה לאדם, וכל רגע שהוא לא חוזר אז היא מצטערת, כן, ומשמע מדברי השאר הכוונות שככל שאדם ממשיך לישון יותר, אז הנשמה יש חיצונים שמתגרים ביותר ומתלבשים עליה יותר, ואז יהיה לו יותר קשה באותו לילה כדי... לברר, יש רבי אהרון פררה כמדומני, בבני אהרון כותב שכל מה שהנשמה זוכה לפנינה של חוק של חסד, כן, שנמשך עליה ביום, זה בזכות הלימוד של הלילה. כן, אז איך אם אדם מתפלל בנץ, וגם כן כתוב שם שהרח חייך כל היומה, כן, שפעם אחת כיוון להתפלל בנץ. אז איך אדם יזכיר לאותו פנינה של חוק של חסד? אז זה כיוון שיש דין ערבות לעם ישראל, בזכות אלה שילמדו בחצי הלילה השני, שקמו בחצות לילה ולמדו, שאר הנשמות שקבים להתפלל בעץ החמה, הם זוכים לאותה בחינה של ההמשכה של החוץ של חסד. אל תשאל אותי מה קורה עם אלה שמתפללים ב8 ו9, ועל זה הדרך, עד חצות היום, לפעמים קצת אחרי, אני לא יודע.
יש ערבות עם אלה שקמו בנץ.
אני אמרת לך, אני לא יודע. לא יודע. אז בוא נראה.
היום חשמל גיל.
החשמל הוא המתקן, החשמל הוא המקטן. יש כמה סוגי חשמלים.
אני דורש את זה קטן, זה מבעיה.
סוד החשמל. מה אומר?
הנשמה בחצות עובדת ומחכה לבנם שיקום.
כן, חוזרת. זה רום שפח.
אבל נכנסת הבן אדם,
מה?
נכנסת הבן אדם, כמו שלמדנו בבוקר שומן ברכו, נכון?
כבודו מדבר על כמה בחינות ביחס. כן, צריך לדעת שנשמה זה לא איזה דבר אחד. תיקח את זה, נגיד אם זה מדמד זה לפלורסן שיש בו כמה מנורות, וכל פעם שהוא נתקן יותר נדלקת עוד מנורות. שהוא קם בבוקר, נותן נטילה, כן, אז חוזרת נשמתו. אם זה חצות, נגיד חצות לילה, הנשמה נכנסת, נותן נטילת ידיים, דרכות השחר, הוא עשה תיקון, עוד מנורה נדלקת. עד שהוא מאיר, כן, עם כל הבחינות של, כל המנורות של הלילים דולקים, אז השיא של זה זה תפילת 18. ההערה של זה נמשכת כל היום עד מנחה. במנחה היורדים האמפרים קצת, הוא גם מחדש את זה. רק עד שיש פינה שמסתלקת, כן? וצריך להחזיר את זה בקריאת שמע של ערבית, מה שלא נמשך מקריאת מה. אז יוצא ש... צריך להבין שכל פנינה, כל המהלך חיים של אדם בכל פנינה ופנינה היא הולכת ונתקנת, הולכת ונתקנת בכל פעם מחדש. זה דבר שהוא זה דברים של מדרגות, זה לא מדרגה אחת, פה זה מתחיל, פה זה נגמר. לא, זה הולך בהדרגה.
אין יום דומה לחברו.
אין יום דומה לחברו, גם אין תפילה באותו יום דומה לחברתה. צריך להבין שאדם בכל יום מתקן פנינה חדשה, כן, כל מה שמתקשר אליה, יש התקשרות והתקללות של בחינות מפה לשם והשלמות מפה. יש. הראיה שאתה מתפלל תפילת שחרית, יש המשכות שאדם ממשיך בתפילת שחרית ששייכים לתפילת מנחה גם כן, כן? קורא בקריאת שמה, בתפילה עצמה, זה לא משנה עכשיו, אבל יש מושגים כאלה, אבל צריך לדעת שכל בחינה היא נתקנת בפני עצמה, אבל היא לא נפרדת לחלוטין מהבחינות שלפניה ושל אחריה. לאן יש התקשרות והתקללות ביניהם, אבל הבחינה שנתקנת בפני רגע, כן, ובחינת הזוהר הקדוש ורבנו הארי, העניין של, של תפילה, תפילת תשלומים, לא שייכת. הבחינה הזו זו בחינה של מעובד לא יכול לתקום. כן? למה? כי זו הייתה בחינה שהיא הגיעה לפה, נתקנה, לא נתקנה, אין לה תקנה, זה נתקן מאליו. כן? רק האדם לא היה שותף באותו תיקון, אז חסר לו אותו האור בנשמה שלו.
אבל
שהוא
לומד תורה, מה למה?
סליחה?
הוא לומד תורה.
לימוד תורה זה דבר בפני עצמו. זה הלד הראשי. הפרוז'קטור הראשי. זה מבחינת הנשמה יותר גדולה. גם כשאנחנו מדברים על נשמה, אז עוד הפעם. הרב גם אמר את זה כמה פעמים, וזה דבר רבנו אריזל. ולא כל אדם זוכה לבחינת נשמה. פעמים אדם יכול לזכור בחינה של נפש דה נפש דה נפש דה נפש. אבל לנפש דה נפש דה נפש דה נפש הזה, יש לו בחינת נעם הכי פרטי שלו. אז גם לו יש לזכות בכל המדרגות הפרטיות שלו. מהבחינה של העבודה הפרטית שלו. אז הוא יכול לזכות לנפש, לרוח, לנשמה, לחיה, וגם ליחידה הפרטית שלו. כל אחד יש לו את העבודה הפרטית שלו בדבר. בואו נמשיך. אז כן. אז היינו בזו. אז כאן נפש נשמתי נפקת מיני דדנת כמל בדינה. אז אמרנו למלכה היא זכה להתקיימה הדרת לילמה. אז הוא קם בבוקר. ודינה הוא בטרם גרמין. אז הדין יש לו שני בחינות. להעלד העניין עלי לבנש, על בישים דיו עתיד וזמין למעבד. אז לכאורה, אם יראים שהאדם הזה הולך לעשות דבר חמור ביום למחרת, וצריך לשבחו הכל גלוי וידוע. אני לא מדבר על המחרת, הוא יכול אפילו לדעת מה יקרה אחרי סוף כל הגלגולים גם כן. אז למה לא לדון אותו כבר על מה שהוא עתיד לעשות? באשר הוא שם, כמו שהסברנו לפניכם. יש פינה שנקראת באשר הוא שם. ואז מה? אז יודעים שהוא הולך לחתור. הרי מה קורה אחד בשלום? כן, לא יקום ולא יהיה. רוצח. כן? גוי שרוצה לרצוח את גוי חברו. הרי גלוי וידוע לפני בית דין של מעלה, כשהולכים להחזיר לו את נשמתו בבוקר, שהאדם הזה הולך לעשות את הדבר הכי נורא והיום. ואף על פי כן מחזירים לו את הנשמה. מה? אתה קורא לזה שליח, לא תמיד זה שליחות. כן? האדם הוא בחירי. אתה צודק, בסופו של דבר אתה צודק מהבחינה הכללית. אבל מהבחינה הפרטית עכשיו, מהבחינה הפרטית, אם יודעים, היה צריך למנוע ממנו, ואף על פי כן. נותנים לו להמשיך לקיים את זמנו. שני גבוד וגם גורל. מה אומר?
זה כמו
שמופיע בגמרא, דבר שעוד לא בא לעולם, כמו דבר שלא
בא. יכול להיות שכן, אתה אומר רעיון יפה, יכול להיות שאפשר לקשר את זה.
אנחנו רואים בתורה שהקדוש ברוך הוא לקח את
דיברנו על דברים האלה. יש בחינה של בן סורר ומורה, ויש בחינה של באשר הוא שם. כן, אז אמרנו, זה שני בחינות שונות, כן, דנים אותו על שם סופו, או באשר הוא שם, אמרנו שזה שני בחינות, דיברנו על זה, בסדר? עיין קלטת מספר 2-2. ישמע אלוהים בכל הנער באשר הוא שם, כן, ולא אתם הגדלים לעל תבין דעבית לחוד, אלא לא תבע לעלינון תבין דעשתה. כמדע אתה אומר, ודנים להם על זכיים, יהיו זמין למעבד, בגינה יהיו שתזיעים. אז יכול להיות שהוא גם יעשה איזה מצב טוב, איזה דבר טוב, ובזכותו הוא יהיה ניצול. ואז הוא זוכה לקבל את משמתו חזר, ואף על גד יהיו השתה חייבה. ויכול להיות שבאמת מהצד הדין, אם ידון אותו על באשר הוא שם, הוא יהיה בחינת של חייב, אבל דנים אותו על שם סופו. הנה, הזוהר ענה לך. לא שאלה, לא הקשבת. אז רואים שהקדוש ברוך הוא, כביכול זה בחינה, אפשר לדמות את זה לבחינה של מחשבה טובה, הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה, מצרפה עין מצרפה למעשה, דהיינו מה הכוונה מחשבה טובה? אבל המצוות שהוא עתיד לבוא, אז כן דנים אותו על שם העתיד, ונותנים לו חיות על איזה מצווה שהוא עתיד לעשות. ויוצא אפילו שיכול להיות, כמו שאמר רבי אברהם לפני, שיצא מבנינו אז אפילו איזה פרדה אחת טובה, ועוד כמה דורות, גם כן ישאירו אותו. אז דנים אותו על הצד הטוב שיכול לצאת ממנו, על הניצוץ, אבל על הדברים הרעים לא דנים אותו. זה מה שאמר לך עופר, זה הבחינה שיש לו בחינה של בחירה. היינו אדם הוא בחירי, ויכול להיות שהוא לא יעשה. זה שגלוי וידוע לפניו, זה דבר שאפילו הרמב״ם אומר, אדם לא יחקור בדבר הזה ולא ישאל. ידוע אצל הקדוש ברוך הוא, אבל יש לו בחינות שהוא יודע איך להנהיג את עולמו, ובזה אנחנו לא צריכים להתערב. רק לגבי העבירות שהוא עתיד לעשות, אז עכשיו באשר הוא שם, באותו רגע עכשיו. אבל לגבי המצוות, זה לא באשר הוא שם, אלא זה על מה שהוא עתיד לעשות. אם הוא עתיד לעשות דבר טוב, הוא יזכה לחיים בזכות אותו מעשה טוב שהוא עתיד לעשות בהמשך. אז זה כן, אז זה גלוי לפני הקדוש ברוך הוא. תחה זה בור, כיוון דעתילו לימה, אז עכשיו הזוהר חוזר לעניין ראשון, ואז הוא יקשר את זה ביחד. דעתילו ליונה בימה, מה קטי ויעמוד היה מזעפו, הים אילאה, זה הבחינה של בית דין של מעלה, הבחינה של הבינה, כיסא הכבוד, כל מה שדימינו את זה לפני. כן, מהי ויעמוד? מה הכוונה של ויעמוד היה מזעפו? דקאים בקיומת כתקה יעוד, בעמידה דהיו כד רוגזה שכיח בשעתה דדינה שריה בעלמה. אז מה קורה? כביכול הקדוש ברוך הוא עוצר את כל הבחינה של הדין. מאותו, אם היה צריך להיות בעולם דבר שזה, העולם היה צריך להיחרב. וזה בדיוק כמו שראינו את השערם המערי רשבי בשבוע שעבר. כבודו לא היה בשבוע שעבר, היה נעדר. ראינו מה המערי רשבי מפחיד, שבזמן עשרה הרוגי מלוכה, אלמלא שהם היו נהרגים על קידוש השם, וזה היה דור של חורבן בית שני שלא חסרה שם התורה, ואמרנו שזה דורו של רבי יוחנן בן זכאי, שהיה בקי בשיחת עופות ושיחת דקלים, אלא היו אנשים בחיי מתים, ואומר שמרוב שהעבירות שהיו באותו הדור, שגרמו לשכינה לרדת יותר ממה שגרם חטא אדם הראשון, וגם חטא העגל, תקשיב רגע עד הסוף, אחר כך תגיד מה אתה רוצה. היה כל כך הורידו את השכינה, עד שהיה העולם עומד להיחרב. לא נשאר זכות לעולם. אם לא היו באים עשרה מלוכה ומקיימים את העולם. עד מתי מקיימים את העולם? עד מתי מקיימים את העולם עשרה מלוכה? עד סוף העולם. מבהיל לרעיון. מבהיל לרעיון אבל. מבהיל הרעיון, באותו דור הורידו את השכינה עד כזאת מדרגה, אז אותו דבר פה. אז עכשיו, אז מה קורה, מה עושה הקדוש ברוך הוא? עוצר את הדין מלרדת לעולם, היה העולם הראוי להיחרב, מוצא פתרון. עשרה הרוגי מלוכה, השאיר את העולם קיים. אז יש לקדוש ברוך הוא הרבה פתרונות שאנחנו לא מבינים אותם. דיוק איתתה דמתעברה, אז זה בדיוק עכשיו. הנה, עכשיו גם הזוהר מדמה את זה. אז אמרנו כמה דימויים. עינה של יונה במי הדגה. עינה של האדם בקבר. עינה של השינה. עינה של השינה והסתלקות הנשמה. והבחינה של העובה במי אמו. וזה עכשיו הזוהר גם מקשר איזה קשיה לו לדעת. היינו, זה הנקודה. הנה, עוד הפעם. מגיעים לתהליך של סיום. היינו, מסתיים התשעה, הרחל לדע, שעה טובה ומוצלחת. איפה המקום של הכי סכנה? היולדת נמצאת בסכנה, זה ממש סכנת חיים. הראיה שבשבת מחללים עליה את השבת. אומנם, יש הבדל בין חולה שיש בו סכנה ליולדת, שיולדת עושים, כל מה שאתה יכול לעשות בשינוי, תעשה בשינוי, אבל מחללים עליה את השבת. אבל חולה שיש בו סכנה, כן, אז לא לעשות בשינוי, לא לעשות מיה. מה ההבדל? זה מפרשים שכיוון שיורד זה דרך העולם. דרך העולם שכולם יודעות, כן, והקדוש ברוך הוא מרחם ברחמיו הגדולים, אבל זה הנקודה של המעבר, זה הנקודה של סתר המדרגה. שם תמונה הסכנה הכי גדולה. הרי העובר הזה עתיד לבוא לעולם, צריך לבוא דבר חדש לעולם. צריך להיות התחדשות בעולם, כן? מתקרבת הגאולה, עוד נשמה יצאה מהגוף, כן? ועוד מקרבת הגאולה, זה הזמן של סכנה. זה זמן של דין. מה עושה הקדוש ברוך הוא? עוצר את כל הדין. היעמוד היה מזעתו. אין זעם, לא יורד לעולם באותו רגע. זה יוצא איפה? שזה גם מבחינה של היולדת. יש זעף, כן, יש דין, חס ושלום צריך להיות הדבר הכי גרוע, שברוך הוא, משתיק את הכל, שעה טובה, שומעים את הילד בוכה, הכל חזר לדמותו, אף לבטן. וכד הולידת שכיח עוד זה, חינם מכד דינה שהיה בעלמה, לא שכיח ולא נח, עד להתעבד דינה בחייו היה. עכשיו, יש בחינה אחרת, כן? גם כששורע הדין בעולם, אז הקדוש ברוך הוא לא נח, כן? לא יעמוד מזה פה. אז עכשיו זה כי יכול, זה סתירה או לא סתירה? בוא נראה. ונח עד יתעבד דינה בחייביה כדי נאחד אליה. אז מתי ינוח הרוגז אצל הרשעים? עד שלא יעשה בהם דין. לכאורה מה זה... אז כן, אז אצל מי נאיחה? אצל מי שיש לו טיפה זכות. אז יוצא אותו דבר. על מה הקדוש ברוך הוא, כן, באשר הוא שם, על אם יש לו זכות לעתיד. אז כן, אז מסתכל על הזכות. אבל על הבחינה של הרוגז, הוא לא מסתכל. באשר הוא שם עכשיו, או עתיד לחתו, באשר, מעביר. הלאה. אותו דבר פה. אז דלה למי כאן בדוחתי שנים, ולמי כן בקיומי עדו דכתיב, בעבוד רשעים רינה. אז מה הקדוש ברוך הוא חפץ? בעבוד רשעים רינה. עד הסוף. שתהיה שמחה שלמה. לא צריכים את הרשעים בעולם. אבל איזה זה מתקשה. זה קשה. והוא כמוה, בעבוד רשעים, כן? והבא הכתיב. החפוץ, החפוץ במות הרשע, אז הוא לא חפץ במות הרשע, אז זה סתירה. מה? כן, אז זה סתירה, הוא אומר ככה, ועלית נהג, אם הוא פשוט ברחו, כדי תעבד דינה ברשעיה. אז זה לכאן או לכאן, אלא, תירוץ, כאן קודם דהשתלם כיסתה, כאן לבטר דהשתלם כיסתה, דהיינו עסק הכיס של החובות ושל הספויות. אז מתי אצל הקדוש ברוך הוא, כן, לא אחפוץ במות המת, כי אם בשובו, זה קודם שמתמלאה עשייה. עדיין יש מקום, אפשר לדפוק את השק, שמנו בגדנו, מורידים, אפשר למלות חדש, עדיין, זה כזה שבחוי ידון, ברגע שכבר אין לאן להוריד, והוא מלא עד למעלה, אז זה פנינה של עבוד רשעים. כשבחוי כבר רוצה להשמיד, כן, ודאי שזה לא מדובר על ישראל, אפילו אצל הגויים, וכשבחוי יש להם, אצלהם הוא... עשה להם שעות גדולות, כן? אבל כשהן מתמלאות, רואים, נופלים, נופלים, מה? זה לא נשאר מהם כלום. רק עכשיו, כן? זה רק עכשיו, מבחינה של התעללתי, כן? התעללתי בפרעה. שבחו מתעלל בהם. ועל כל מה שהם התעללו בעם ישראל, שבחו מתעלל בהם חזרה. אבל הם מבחינה שכבר... הסב שלהם מזמן היה בעיניהם. חבוד הרב יונה.
ויהיו חיי שרה. מה שנה אחר שרה, אם מיטתה בו הייתה, וכל נשא דען מדרק עתיב, אחים צפון בו הייתה, אמר גחייה בלב, וכתיב אתה מות רחל ותקבל בלך פרטה. וכתיב אתה מות שם מרים. וכתיב אתה מות דבר הנקב, דבור הלך רבקה. כתיב אתה מות בתשועה, יש את יהודה. אמר בי יוסף, וכולבו לכתיב כמה דכתיב בשרה, יתמר ויהיו חיי שרה, 100 שנה, 20 שנה, 7 שנים, שני חיי שרה. שדה בכול לא יתפרנו למין, שני כמו לשרה. וכולו לא כתיב פרשתה חדן בחודרה כמו לשרה. אלא רזה היו בגין, ההוא דרגה, דכון עמים, בשנים, ונש בית עליין. פתח ואמר, יתרון ארץ בכל היא מלך וסבא מעבד. ביתרון ארץ בכל היא, ודאי, לעם יתאמה נגן וחין ושמתים מפרטה לעלמה. מלך וסבא מעבד, בן מלך, תק ושב ונחוב. וסבא מעבד, די הוא יתקן כדכה יעוד. ומלך, דם, מלך ידעד, יתפבא לסבא, כדי הוא נעבד. בן שדה, דה שדה שברכו השם בכתיב, גרח שדה שברכו אדוני. אחד יהון העבר ויתקן בכל מה שצריך, שתת כדכה יאות. כדשכה וכדכה יאות, ודן מלך ינאה, התחבאת עם מלך.
כן, אז מה עצור פה? אז הנה, עכשיו הזו מקשר עם הזמן שאנחנו נמצאים, בעזרת השטרונה. והיו חיי שרה. אז יש מדרש יפה, המדרש אומר, שהאדם הראשון אמר שיכולה מי לומר את כל התורה שניים מקרא ואחד תרגום חוץ מהפסוק הזה היו שני חיי שרה 100 שנה ו-20 שנה ו-7 שנים שני חיי שרה את זה האדם הראשון יכול להגיד רק תרגום אבל מקרא הוא לא יכול להגיד שואל למה למה את כל, יכול להגיד את כל התורה כולה ואת זה הוא לא יכול להגיד רק עם תרגום יש מדרש אחר המדרש אומר שכל נשמה שיוצאת מהעולם הזה מגיעה לעולם הבא פוגשת את השכינה אחרי זה את מי פוגשת? אדם הראשון מה טוען את הנשמה כלפיו? אומרת לא, תשמע אתה צריך לבוא איתי לבית הדין אומר לכי למה? אם אתה, הרי אני חלק ממך, אם אתה לא היית חוטא במה שהחטאת, אז עכשיו היא הייתה שלמה. אומר לאדם הראשון, כן, את צודקת, אני יש לי חטא אחד. אבל תביא את הפנקס שלך, שאת סוחבת עם החמורים, 10 חמורים לוביים, נוסעים מכל טוב הפנקסים השחורים, נראה כמה, הוא אומר, לא, 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 עד כאן, לא עושה, היא לא מסכימה שהוא יתחיל לעשות את הדין בחשבון, כי היא יודעת כמה היא במאה ה-20 שנה שהייתה פה, כמה חטאים וכמה אירועים בשין היו לה, בר מינה, שאדם לא ידע. אז כולם נכנעים לפני האדם הראשון, עוזבים אותו ונחים אותו. אבל כשהגיעה שרה, אמנו, באה לפני האדם הראשון, טוענת את אותה טענה, אומרת לו, אומר לה, כן, אבי אומרת לו, אתה לא צריך, שאני לא צריכה להביא כלום, התורה מעידה עליי. 100 שנה, 20 שנה, 7 שנים, תראה ראשי, תראה הגמרא מה דורשת. כבת 20, בת 20, כבת 7, מה זאת בלי חטא? זה גם בלי חטא. אומרים, התורה מעידה עליי שאני בלי חטא. אבל למה? כי הגמרא דורשת את זה 100 שנה, ו20 שנה, ו7 שנים. למה החילוק הזה? מגיע עד רשע. אבל בתרגום אין, לא אין את החילוק, כתוב 127 שנים, אין ואין את החילוק הזה של הדרשה. אז בדרשה של התרגום אי אפשר לעשות את השקלא וטריא של הגמרא, וממילא אם בת 127, חלס, נגמר הסיפור, אין את כל הדרשה, אז יכול להגיד, זה דבר נאה בעיתו, מה טוב, זה דרשה יפה. עכשיו לעניין, מה ישנה אחר, שרה דכתיב, הרב יונה, אתה מכיר את זה? מרשה למשתם שאתה מכיר את זה כבר, אני יודע שם. אז עכשיו, מה ישנה אחר השרה דכתיב, כן, מיטתה בו הייתה מכל נשה, כן, דעל, למה השתנה מה שכתוב בתורה לגבי שרה מכל נשות העולם. דלה כתיב, אחי, מיטתאון בו הייתה. הרי לא כתוב כל הנשים מתי הייתה מיטתן. אמר בהיה, ולא, מה אתה אומר לו? רק תיבת עמות רחל, כן, הרבה דרך אפרתה, תיבת עמות שם מרים, תיבת עמות דבורה מניקת רבקה, תיבת עמות בת שועה, אשת יהודה, כתוב. אמר ביוסף, וכולו אולי כתיב כמה דכתיב בשרה. שרה, והיו חיי שרה 100 שנה, יש את החשבון של החיים, לא על ותמות ותמות. כן, יש את החשבון של החיים. ככה אומר רבי יוסף, דכתיב בשרה, והיו חיי שרה 100 שנה ו20 שנה ו7 שנים. שני חיי שרה. אז זה, ההדגשה זה לא על ותמות, אלא ההדגשה על חיי שרה. דעה וכולו אולי התמנון יומים ושנים כמו לשרה, אף אחד לא מנו לו את השנים כמו שנמנה לשרה. וכולו אולי כתיב פרשתה חדה בלחודה כמו לשרה, הרי למיטת שרה, אנחנו קוראים לכל הפרשה, כן? שפרשה זה פרשת חיי שרה. כן? אנחנו צריכים לדעת את זה, הרב אומר את זה הרבה פעמים, צריכים לדעת שפרשה זה הכוונה, כן? זה סדר. וזה לא פרשה, כי פרשה מחולקת לכמה וכמה פרשיות. לפעמים יש קשר ביניהם, לפעמים אין קשר ביניהם. אז פרשת שבוע מורכבת מכמה וכמה פרשיות. כן, כמו שאומרים, פרשה פתוחה, פרשה סתומה. פעם אחד היה תלמיד חכם, אומר, אתה סופר. אמרתי, אוקיי, אתה לא יודע מה זה פרשה פתוחה ופרשה סתומה. אמרתי, יכול להיות שאני לא יודע. אומר, אף סופר ששאלתי לא יודע מה זה פרשה פתוחה, פרשה סתומה. אומר, למה אתה אומר ככה? אומר, רש"י מפורש, אומר על פרשת ויהי, זה פרשה סתומה. זה פרשה סתומה, אבל כל השאר זה לא נקרא פרשה סתומה. לא רציתי להגיד שהוא סתום, אבל אמרתי יותר. יש דרשה ויש הלכה. בהלכה, פרשה סתומה, פרשה פתוחה, אין מחלוקת, כולם מסכימים, היא מתחילה בתחילת שבוע. ואז יקרה פרשה פתוחה, והרווח שצריך להיות זה ברווח של הפרשה הקודמת אליה, צריך כן, הרי מה זה פרשה? שיש רווח בין המילים בתורה שכתובים, כתובים ברצף, יש רק רווח של כמלוא אות בין מילה, כמלוא יוד, בין מילה למילה, כדי שיהיה היכר בין מילה למילה. אבל ברגע שיש רווח יותר גדול, שזה הרבה פעמים, כן? יש לזה כמה, כן? 3 פעמים אשר. כן? שזה למעשה רווח של 9 אותיות גדולות, או 21 אותיות קטנות, איך שלא תרצו. אז יש את הרווח בין פרשה לפרשה, אז הרווח יבוא לפני ויתחיל בתחילת שורה. החלקו הרמב״ם והראש לגבי פרשה הסתומה. כן? ורק בספר תורה יש ביניהם הסכמה, כיוון שאם אתה יכול להתחיל את הפרשייה ולסיים את הפרשייה הקודמת בתחילת השורה, ולהתחיל את הפרשה שתבוא אחריה בסוף השורה, אז בין לראש בין לרמב״ם זאת תיקרא פרשה סתומה. אבל לגבי פרשה סתומה שצריך לבוא בשורה אחרת, אז לפי הרמב״ם אין בעיה. תסיים את הפרשה הקודמת בסוף השורה, ותתחיל את הפרשה שתבוא אחריה בתחילת השורה, רק תשאיר שלוש רבע של תשע אותיות גדולות, ואז זה כן, שזה פרשה, וזה פרשה סתומה, כי היא לא מתחילה בהתחלה. הראש סובר שלא. גם זה, כיוון שזה מתחיל סוף סוף, לא בסוף השורה, אלא בהמצאה, וגם האחרונה שקודמת אליה, מסתיימת רק בשורה שלפני, אין הכר, לכן זה עדיין נקרא פרשייה, פרשייה פתוחה. מתי זה קרה פרשייה סתומה? שתשאיר רבע שלם של שורה שלמה, ורק אחר כך תכתוב את, את הפרשה. כן, רבע שלם של שורה שלמה, ורק אחר כך תתחיל אפילו בתחילת השורה. לא אכפת לו גם כן, זה יקרה פרשה סתומה לראש. בא תז ועשה איזה פשרה ביניהם, אם עשה או לא עשה, נחלקו הגדולים, ואני לא נכנס לזה, רק איך שלא יהיה. אז אמרתי לו, זה יקרה פרשה פתוחה, פרשה סתומה. אבל ביחיד מבחינת דרשה זה בכלל לא פרשה. למה? כי ברגע שאין רבע, אין לזה דין של פרשה. זה לא נקרא דין של פרשה. אין בזה רבע. יש כאלה שעושים קצת רבע, שיהיה איזה עקר קטן, שמשאירים שתי אותיות, אבל מהעיקר אני לא צריך להשאיר שום דבר. פרשה סתומה, דהיינו, אין הכר שפה מתחילה או מסתיימת או פרשה בכלל. אין פה דין של פרשה. וזה היה בשבילו החידוש, וגם הוא בעולם חידוש. בסדר, חידוש הוא בעולם. אז איך שלא יהיה, רק זה בשביל העניין של הפרשה, ששרה שהתייחד עליה השם של פרשה, כן, שחיי שרה לראות את החשיבות של זמן מיטת שרה, שהיה בחינה של העיקר שם, זה בחינה של השלמות של החיים שהיה אצל שרה אמנו, כמו שאמרנו לגבי המדרש, שהיא יצאה מהעולם במחת, וזה למעשה המטרה של האדם. אלא רזרי, בגין ביהו דרגה לכל יומים ושנים, בברנש בתלגין. כן? אז הכל דבר תלוי בכל החיים שלו, כל רגע, אמרנו לבחנים, לרגעים תבחנני, ואפילו עד בולעי רוקי, פתר ואמר יתרון ארץ בכל היא. דהיינו, איפה ניכר את המלכות? בכל. ומה זה בכל? זה הבחינה של היסוד. אז מה זה עכשיו? אנחנו השבוע הזה, כל השבוע כולו, כן, עוסקים, בבחינה של תיקון היסוד בספירת העומר, כן? כל הבחינות של היסוד. אז זה, ואיפה המלכות תלויה? היא תלויה ביסוד. ויתרון ארץ, איפה מגלים את היתרון של הארץ, את הבחינה של המעלה שלה? דווקא בהתחברות, או שמקבלת את השפע ליסוד. כן? והיסוד בכל מקום נקרא כל. הסיבה שהיסוד נקרא כל, כי הוא תמיד יש לנו חמישה חסדים. כן? יש לנו חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד. כללות ביסוד, כללות וכללות במלכות. אז היינו, הוא מקבל מכל החמישה בחינות האלה, חסד גבורה תפארת נצח עוד, מקבל את הכללות, ומעביר אליה את הכללות וכללות, ואז ככה היא יכולה לקבל את השפע מהספירות. אבל בלעדי היסוד שהוא הממצע בין הספירות העליונות לבין המלכות, לתלה מגרמה כאלו. לא יכולה לקבל שום שפע. שפע יכול להגיע אליה דרך כור. זה יוצא פה שהמלכות היא תלויה קשר ישיר ביסוד. וזה היתרון שיש לה. בלי היסוד אין לו שום יתרון. אז יתרון ארץ בקולי. מלך לשדה נאבד. אז המלך זה הבחינה של החמש הראשונות שאמרנו, בחינת זה. ולשדה, כן, שזה הבחינה של המלכות, אליה הוא משפיע. ביתרון הארץ בכל, דהיינו מאיפה הוא יכולה לקבל את השפע מהארץ השדה הזאת, זה רק דרך הבחינה שנקראת כל, שהיא הבחינה של היסוד. נחילה. ביתרון הארץ בכל היא ודאי, מתאמן נפקין רוחין ונשמתין. אז מאיפה יוצא, מאיפה יוצאים כל הנשמות של האדם, וזה למעשה, זה מתחיל ביסוד, כי זה הטיפה של ההזרעה, ואמרנו שכמו שיש בגשמיות, אותו דבר יש ברוחניות. איך נולדת נשמה? נשמה צריכה להיוולד משני בחינות. כן, עליית מן, שזה בחינת מים נוקביים, שזה רוחניות שעולה מלמטה. כן, זה בדרך כלל התעוררות של ההורים בזמן שהם רוצים להוריד נשמה לעולם. רואים מפה כמה חשוב אותו הרגע של הבאת הילד לעולם, אם הוא יהיה מוצלח או לא, מכל הבחינות. והבחינה השנייה זה על המים דוחריים שמלמעלה, שכשבוכו מחליט לחבר את הנשמה הזאת עם אותה הבחינה של ההתעוררות החיובית של ההורים, אז יוצא בחינה של התעוררות. וההתעוררות הזאת היא יכולה להיות משני הכיוונים. כן, דהיינו יכולה להיות התעוררות מצד הקדושה, חס ושלום גם התעוררות מצד ההפך. ולכן, שזה מצד ההפך, זה, כן, בנים השחיתים, זה רע מרעים. זה מה שקורה אצל הגויים. כן, אבל רואים שלפי ההשתדלות של האדם ולפי חשקו וחפצו, ככה תרד הנשמה. אומרים בדרך הלצה על עניין של ממזר. כן, הרב אמר את זה גם כמה פעמים בסוד בדרשה הנאה. זאת אומרת, לפעמים רואים אדם שהוא חריף, פיקח, כן, אז מכנים אותו העולם בשם ממזר, תראה איזה ממזר זה. היינו, מה זה ממזר? אתה מתכוון לומר, בן אדם הזה, תראה, הוא פיקח, הרמומי, יודע עניינים טוב מאוד איך להסתדר בכל העניינים. מכנים אותו בשם, למה זה תמת אותו בשם כזה, שם גנאי כזה? אלא, כן, אומרים ש... תלמיד חכם, כן, כן, עם הארץ קודם לממזר, מה, ממזר כהן, כן,
ממזר כהן,
איך תעזרו לי?
קודם לכהן גדול.
או, ממזר תלמיד חכם קודם לכהן לכהן גדול עם הארץ. יפה מאוד. אז מה, 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 מה העניין בשבח של הממזר הזה? מאיפה הוא קיבל להיות כזה תלמיד חכם? אלא כיוון שכשבדרך כלל אדם עושה דבר שבקדושה ביצר רע, זה עושה את זה בכזה בלי חשק, בלי התעוררות, בלי כלום. אבל, כן, מים מתוקים, מים גנובים עם טקו. ברגע שאדם רוצה לעשות את העבירה, אז הוא עושה את זה בחשק כזה גדול, עד שזה גורם לאותו ולד שיוולד ממנו, אפילו שזה יקרה ממזר ברמינן ואין לו חלק בישראל, אבל הוא יוצא חריף וממולח, כן, ומתוקן ומסודר ובשיא השלמות. למה? בגלל שהיה לו איזו התעוררות של אמנם זה התעוררות של עבירה, כן, חס ושלום שאדם לא זה, אבל רואים, לומדים מפה דבר מאוד עמוק, שכשאדם עושה דבר בהתלהבות ובחשק גדול, הוא יכול לגרום להוריד דבר משובח, כן? אז אם עושים את זה מצד הקדושה, זוכה לו לדבר משובח בעולם מצד הקדושה. אבל בהפך, בהפך ברמינה. אבל רק לראות מזה כמה ההשפעה של התחתונים פה, איך והצורה של המחשבה, של ההתעוררות, של החשב, גורמת לאותו, כן, מה שהוא מעלה, זה מה, אותו המידה הוא מקבל. אז ההתעוררות שיש לאדם פה, בדיוק אותה התעוררות, כנגד זה תרד הבחינה מלמעלה. אז זה הבחינה של המים דוחרים. אז זה הבחינה שתלויה ביסוד. אז זה מתחיל מהיסוד, אחר כך זה עובר למלכות, ומהמלכות שם זמן העיבור, ואז נולד שפע חדש בעולם, או אם זה לגבי עובר, נולד עובר בעולם, וכן על זה הדרך. מה אומר? כן? לא, בבחינה אמרנו שצריך לישון בחצי הלילה הראשון כדי שהנשמה תעלה ושיהיה עיבור, ואז צריך לדעת שהוא חדש. אז כתוב, כל הלומד על המנת לקיים וזוכרים אותו ללמוד ולמעט לשמור לעשות ולקיים גם, אז צריך גם לקיים. אז הכל מסתדר.
הפסקת שינה,
מה לעשות?
כן, הפסקה,
קל וחומר. הוא מה יהושוע, כן, כלפי משה זה כמו פני חמה וזה פני לבנה, כן, קל וחומר שזה יצור שפל מול הרב, אז איפה החמה ואיפה אז בוא נראה רק מה אומר הזוהר. אז פתח ואמר, יתרון הארץ בקולי, אז אמרנו שתמונת היסוד, אז מלך לשדה, אז אמרנו שזה השפעה של המלך לשדה נאבד, על ידי מה? אז צריך פה דבר שלישי שיהיה מה שיעבד אותו, וזה הבחינה של השפעה של היסוד, ויתרון הארץ במה היא ניכרת? בקול, שזה היסוד, היא ודאי. והמתאמה, נפקין ומחן ונשמתים, ותועלתה לעלמה, אז הכל יוצא דרך היסוד למלכות, והמלכות היא הרשות המבצעת, שהיא מורידה את כל השפע לעולם. מלך לשדה נאבד, מן מלך, אז מי זה המלך? דה קודשה בריחו. כן, זה בחינת התפארת, או בחינת הזה, כן, והיום אנחנו, יסוד שבתפארת, או תפארת שביסוד, תלוי למן דאמה, אז זה גם כן מתחבר. אז זה בחינת המלך, דה קודשה בריחו. לשדה נאבד, זה השכינה, זה המלכות קד, היא הוא, או היא, כן? שהיא מתוקנת מקבלת המצוות והמעשים טובים שלנו של התחתונים, זה עליית המים נוקפיים, התעדכנת כדקליות, ומלך דע, מלך אילעד התחבר לשדה כדיון עבד, ומן שדה, דע שדה אשר ברכו השם, שהיא הפינה של השכינה, הכתיב כריח השדה אשר ברכו אדוני, וכד איהו התעבד או נאבד והתעדכן בכל, ברגע שהיא, הוא נותן את השפע, שהרי היסוד הוא גם מעלית כלפי מעלה וגם מעלית כלפי מטה. כן? ההתעוררות של היסוד גורמת להעלאת מן, העלאת מן גורם להעלות עד למוחין, יש התעוררות של המוחין, כן? שיש להם סיבוב מילה ובה, הם מולידים שפע של כלפי מוחנית וחוזרת חזרה ליסוד, ומשם החזרה יוצאת בבחינת טיפה של הולדה. זה בגשמיות, והוא הדין גם ברוחניות. עד איפה זה מגיע, התעוררות של אדם, פה התחתונים, עד למקומות הכי גבוהים, שמקומות שמגיעים, שלפי המקובלים קוראים לזה בחינה של עב, סג, דאק. מקום מוח הכי גבוה שיכול להשיג מוח של אדם, כן, שמבין ברוחניות ובקדושה, ומשם מתחיל השפע לרדת, וכל אחד מקבל את החלק שלו, עד שזה מגיע לאדם השפל, שעשה איזה מצווה לשם שמיים, והתעוררות הלב, ועלה מן, ולפי המן שהוא יעלה, זה הבחינה שתרד חזרה במצווה. דהיינו, האיכות של המצווה נבחנת, לא תמיד בעשיית המצווה, אלא בהכנה למצווה. בהשתדלות למצווה, בהשתפיקות למצווה, איך שהאדם, החשק של המצווה, וזה השפע שירד במצווה שלו, תלויה בכל הדברים האלה, ברגע שההכנה שלו, וההשתפיקות שלו, והרצון שלו לקיים את המצווה כמו שצריך, אז התוצאה של השפע שירד מהמצווה שלו, היא תהיה מושלמת. ולכן אמרנו שהרבה פעמים, ההכנה, לא פחות חשובה מהמצווה, ואפילו הרבה פעמים יותר גדולה ממנה. ואמרנו, למה נקרא שבועות, חג השבועות? הרי מה הקשר בין שבועות לבין מתן תורה? אבל הוא נקרא גם שבועות, אתה מסכים איתי? יש בו ארבע שמות, כבודו צודק, אבל אתה מסכים איתי שהוא נקרא שבועות? אז בוא לא נדרוש את כל הארבע, נעשה רביע, אחר כך אתה תדרוש את השלוש הנוספים. אז למה נקרא שמו... למה נקרא שמו שבועות? על שם ההכנה שאנחנו עושים. לכאורה, הקשר שיש... זה גם, זה עוד רשע. עכשיו כוח. אבל שבועות זה לשון הזמן שאנחנו ספרנו, שבעה שבועות לספור לך, שלכאורה קשר ישיר בין שני הפרשיות אין, למרות שזה... יש קשר, אבל קשר ישיר אין. ואומרים חזל שהקשר שיש זה העניין שכשהאדם סופר ספירת העומר הוא עושה הכנה, כן? עושה הכנה לקבל את התורה, אז כן, זה ההכנה, זה העניינים של קנייני התורה, במחד קניינים שהתורה נקנית בהם, הזכרנו פה את המעשה של הרבי, את התלמידים של, של, כן? של הגרח מיבולוז'ין שהיו לומדים כל יום מידה מקניין אחד ממחד קנייני התורה, וביום האחרון היו חוזרים על כל המחד שזה הכללות של כולם, ואז היו מכינים את עצמם לקבל את התורה. אז אותו דבר פה, זה ההכנה, זה ההתעוררות, זה החשק, כן, שאדם צריך להתעורר ולהיות, אז עד כדי כך, מרוב שזה חשוב אצל הקדוש ברוך הוא, העניין של ההכנה והציפייה וההשתוקקות למצווה, זה הבחינה של מתן תורה, עד שהוא קרא לחג הקדוש הזה על שם ההכנה שלו. דבר אף לרפא, זה דבר מיוחד. שום חג לא נקרא על שם ההכנה שלו. כן? והיו צריכים לקרוא לסוכות חג הפטיש והמסמר והקטיף. למה? אנחנו כולם תוקעים פטישים ומסמרים. היום זה כבר... היום זה כבר לא, זה... איך קוראים לזה? של החצים? אה? לא, אוי, דה סיכות, יש את זה שעכשיו טרטר עושה רעש. מברגה יש לו שם. או, חג האימפקט. כולם, אתה שומע, יום מוצאי כיפור, יאללה, כל הצרצרים מתחילים לעבוד. טרטר, 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 כולם קוטחים. זה ההתעוררות של המצווה. אז למה לא קוראים לחג הסוכות חג האימפקט? אתה תגיד מה שרבנו לא ידע. מה? לא תלו, אבל בהכנה, מה זה משנה אם ההכנה היא עד ארבע? תדע, שעל הפרשה שלנו, כותב הגינת אגוז, כן? כותב הגינת אגוז, שהבחינה של אברהם אבינו, שהוא עקד את יצחק, כן, הייתה מורכבת משלושה דברים. היה בזה מחשבה, כן? והוא קורא לזה, יש לו שם שהוא קורא לזה לא רעיון, משהו דומה לרעיון. ויש בחינה של אמירה בפה, כן? ויש בחינה של המעשה. המעשה בפועל. וראינו בזוהר שעל מה הצטער אברהם בניסיון הזה, שבוע שעבר ראינו את זה, על מה? או, על אי מניעת העשייה. הצער שלו לא היה לעקוד את יצחק. הצער שלו על זה שהמלאך אומר לו, אברהם, אברהם, אל תשלח ידך לנער ואל תעש לו מאומה. זה הנקודה של הצער של אברהם. על, שהוא לא הספיק גם להשלים את, ה, את, ה, את השלמות של הדבר בעשייה, בקורבן בפועל. אבל אצל הקדוש ברוך הוא, מה היה נחשב אצלו השלמות? הרצון וההשתפקות של אברהם, ואז רואים שהרצון והדיבור השלימו המעשה. שלימו גם את המעשה. אז נכון שאתה אומר מצווה בדיבור, אבל המעשה זה ההשלמה. אז פה יש לך עשייה בפועל, אתה בונה את הסוכה ברמה חברך ושושא הגידיך. זה הדבר כביכול שמגיע, זה שיא ההכנה, שאדם מכין את עצמו ברמה חברך, אם האדם עכשיו מעכשיו עד, כן, ליל שבת, שזה זמן יחשוב, הוא רוצה נשמה קדושה שתרד לעולם, נשמה קדושה שתרד לעולם, נשמה קדושה, יגיע ליל שבת והוא ילך לישון, אחי אשתו תתעבר, ירד בנשמה קדושה, אין את המעשה. אז אתה רואה שהמעשה עצמו, ההכנה למעשה היא גורמת לשלמות. אבל השלמות העצמה זה בזמן המעשה. אז אתה רואה שזה, אצל אברהם אבינו זה היה הצער שלו, שהוא לא גרם, לא, ולפי הזוהר רואים שכן היה מעשה, אפילו שהזוהר דורש את זה פה, במקום אחר הזוהר דורש שכן, השחד, כן, שהסימן אחד, שסימנים, מה אין הפקדים, אבל רואים שהמעשה הוא דבר, הוא הדבר העקרוני, העיקרי, אבל ההכנה היא זה שעל שמת עיקרי המעשה. חבוד. טוב מאוד, שתהיו בלילה הערים ותלמדו תורה, ראשי תיבות שבועות.
הוא נרוס בשעה שאתה מראש אחד שלושה שעמות של אחד פיקורים, עצרת
עצרת
בשבועות.
על מה נקרא שמוע עצרת? המדרש אומר שמוע עצרת שלא היה להם שום מצווה. הם היו עדיין, לא קיבלו את התורה, לא היה להם, מציווי אחד היה להם עם משה. הגבילו את ה... לא להקרב להר. אז זה השם שעם ישראל עצרו את עצמם מלהתקרב להר, וקיימו את זה בחשק, אתה רואה, תשים לב,
זה עומק המחשבה של השם יתברך היא לא כמחשבתנו. למה קוראים לו עצרת? אז שם שהגבילו את עצמם ולא עצרו להר, אני קורא לחג המיוחד הזה, מתן תורה, כן? אני קורא לו חג העצרת. על מה? אין להם מצוות, מחכים לקיים מצוות. לא, אין שום מצווה שאפשר לקיים. ידעו שיש מצוות. כן, הרי האבות קיימו את כל המצוות כולם. מה? לא, עכשיו שמניע עצרת, אל תקיימו, היה עשה לנו עכשיו סלט, אז ברוך תדרוס לנו את כל התורה, תדרוס איפה שכתוב עשרת, גם כתוב עשרת בני אמן, אז אל תקרא עשרת אלא עצרת. מה? אל תעשה לנו עכשיו לשון. מה? שמה? שמה זו דרשה אחרת, למה נקרא שמניע עצרת, שהקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, בניי, עצרו ימי עוד יום אחד, ונעשה שמחה, ו... עכשיו לא נעשה את הדרשות של שמיני עצרת בעצרת שיחק מתן תורה. אבל עצרת, המדרש אומר ככה שנקרא על שם שעצרו. עצרו מלהתקרב, להגביל את הער. לא היה להם שום מצוון, ידעו שיש את הרגל מצוות. אבל תן לנו לקיים, עדיין לא מצווים. מה הציווי היחיד שיש להם? וזה חשוב מאוד להתבונן בזה, יש בזה עומק. ברגע שאדם מקיים דבר אחד לפעמים, אבל הוא עושה אותו בשלמות וכזה... וזה כזה חשק, עיקר המעשה נקרא על שמו. זה בדיוק מה שאנחנו מדברים עכשיו, אם הוא מחיזק את הדברים. שעל כל השם של מתן תורה קוראים לו חג העצרת, בגלל שהיה להם ימי הגבלה, שהם פשוט הגבילו את עצמם ולהתקרב להר, כשבחו זה דבר חשוב ביותר. אתה עוצר את עצמך?
למה אנשים?
טוב, זה עוד משהו. טוב, תקבל. אני לא אמרתי שלא, אני לא אמרתי שלא. לא אמרת שאלה, אני אומר, אתה צודק, אבל זה עוד חשב. נעשים הבדל בין עדר לעדר. בסדר? אני עוד לא כזה חכם כדי לחבר את כל המדרשים ביחד ולעשות מהם כפתור בפרה. הלוואי ונזכר רק להבין את מה שאנחנו מוציאים מהפה, אחר כך לחבר אותם גם ביחד, זה יהיה סוג של... עוד לא הגענו, עוד לא הגענו. אז זה מה שאומר, מן שדה דה שדה דברכו השם, אז אמרנו את זה. חבוד הרב יונק, אלו, כדן מלך אלאה התחבר עם אז, המלך העליון על ידי שיש את היסוד, וכד הוא נאבד את כאן בכל, שזה היסוד, מה תצטריך לקד כאירות, כדן מלך אלאה התחבר עם אס, שזה בינת יחוד קודשה ברכו שכינתה, אבל זה קורה על ידי היסוד. ומי זה היסוד? זה הצדיקים שבדור, שמקיימים את התורה והמצוות, מתפללים כמו שצריך, הם עושים חיבור בין הקדוש ברוך הוא, שזה פעינה של זה, לבין המלכות שהיא הארץ, שזה פעינה של השכינה הקדושה. אז זה נעשה, אז מי גורם לכל החיבור? זה הצדיקים שיושבים ולומדים ועוסקים בתורה, שהם ישראל, כן, לפני ממת הערים ומתארתכם, אבינו שבשמיים, הוא מתאר אותנו. חבוד רב רב יונה, בגלל שהרדמתי אתכם. מי הזמן? מה? אומרים שיש עוד... תראו טוב, תעשה לי גרסה. מחלוקת שעונים. מחלוקת שעונים. יש מחלוקת אחרונים, יש מחלוקת
שעונים. בוא נראה את זה. בין השערים לביתן את חנבה, ונדי תסיב ונדי דבר בהתפן, ורדה. בוא נראה בעד כהרכבים. היא הפיכת נשמתים בשעה הבאה. בגין ככה לסבי נאבד ולא לאחרת. דבר אחר מלך לאישה, יראת השם, כלומר את אומר, אישה יראת עיני היא תיתן לארץ.
כן, אז בוא נעצור בדבר הטוב. אז מה אמר רבי אלעזר? כן, רבי אלעזר, מתי היה הפטירה של רבי אלעזר? הערב יום הכיפורים. כן. ערב יום הכיפורים היה, הוא נקבע באותו היום, בערב יום הכיפורים.
באותו יום.
אה?
בכמה שנים,
הוא היה... לא משנה, אבל היום שבו הוא נפטר, זה היה ערב יום הכיפורים.
אה?
אה?
אשבו להם לגבור אותו.
יש שומרים.
22 שנה
היה מונח הרי כבר... מה? כן, לפי הגמרא, כבודו צודק, שנפטר בערב הכיפורים, נקבע כי היה נמצא בעלייה. בסדר, אבל גם יכול להיות שזה היה גם אותה הבחינה של אותו יום.
לפני אלול.
מה? מה אתה אומר?
בוא נקבור אותו.
קפה אלול.
קפה אלול כתוב בלוחות?
אז המדרש והלוחות חלופים, עוד עוד מחלוקת מצב. בסדר, בוא נראה את הקטע. אז מה הוא אמר? מלך לשדה נאבד, כמה גבני רזין אלאי נחה. אומר, תראה בפסוק הזה יש כמה סוגי, עכשיו רבי אלעזר, אתה רואה, הוא חכם, הוא יודע שיש בזה כמה סודות. אנחנו מבררים עד בקושי. ברבי אלעזר אומר לך, תדע, יש לזה כמה גוונים, אל תלמד את זה על הפשט אחד, יש כמה פשטים בכל דבר. אז הוא אומר ככה, מלך והשכינתה, זה השכינה. ולא שרה בביתה להתעדכנה בה, אלא בזמנה בהתנסי ברנש. אז מתי יש חיבור לשכינה עם הקדוש ברוך הוא? בזמן שיש חתונה. אין לך שלמות ושמחה בעולם, אלא כשמחת חתן וקלה, ככה כתבו במעריל, לא ידעתי את זה בשם המעריל, עד שלא ראיתי את זה כתוב על ההזמנה. להתנסי ברנש, כן, רק מה שזה כבר שנתיים הולך בכל הזמנה, זה כבר... אנחנו כבר תלמידי חכמים בנושא. והזדביק והמתתה, אז זה צריך שיהיה זיווג להולדה ולמעבד דיבין, שיהיו פורות טובים אמן כן יהיה רצון, ויפיק נשמתי להשראה בין, כן, אז הוא, אז שורה בנשמה קדושה, וינקח לשדה נעבד ולה אחרה. דבר אחר מלך דה, אישה עירת השם, כדעת אמר, אישה עירת אדוני, איזה התהלה, לקדוש ברוך הוא יגזור עלינו גזרות טובות, ישועות ונחמות, וישלח למורנו רפואה שלמה, ורמה הברה בסגרה, ונזכה אנחנו יחד עם הרב לראות בביאת משיח צדקנו, ונהיה בית המקדש, אמן.